את האור המקיף, שזה החלק שנמצא סביבו, שמקיפה אותו כל הזמן מסביב. איזה חלק זה ואיזה חלק זה? אז רבינו אומרים בעץ חיים, בחלק ב' כותב, שמשהו מקיים מצוות בפועל, כמו חסד, צדקה, כיבוד אב ואם, מזוזה, ציצית, תפילין, זה החלק הפנימי של הנשמה. והתורה שהוא לומד, זה החלק המקיף. זה הנשמה המקיפה מסביב. אז זה התורה שהוא לומד, זה המקיף שנמצא סביב האדם שהוא מקיף אותו. עכשיו יוצא שהנפשה טס על גופה, למה? כי היא לא עומדת, גם נפש הנפטר, היא לא עומדת, היא טסה. אגב, תראו, יש דבר מאוד מעניין. לדוגמה, בגמרא מובא, והירושלמי מעריך לזה, היו עושים מושבות ומעמדות. בזמן התלמוד, ידוע, המזיקים היו יותר כוחניים, היה להם יותר אפשרות להזיק. היום, ברוך השם, הרבה הכוח שלהם נחלש. כך תוספות כותבים, הכותב רש"ל, כך כותב רבנו הארי ועוד, שכוח הסתרא אחרא נחלש מאז ועד היום בהרבה. לכן רוח רעה, הרבה דברים של רוח רעה היום מקלים, בגלל שהרוח רעה של היום היא הרבה הרבה פחות ממה שהייתה בזמנה. אז בזמן התלמוד, אחרי שהם חוזרים לעליכם מלוויה, היו עושים מעמדות, עומדים, שורות, ולחם תאבלים. אחר כך עושים מושבות. מה זה מושבות? שהיו חוזרים מבית הקברות, ועלינו, היו יושבים, יש מקום כתוב 7 פעמים, מקום אחר כתוב 3 פעמים. זאת אומרת, היו הולכים איזה 100 אמות, 50 מטר, יושבים. יושבים, קוראים איזה פרק, 2 פרקים וכו', ממשיכים הלאה, עוברים עוד 100 אמות, עוד פעם יושבים. קוראים איזה קטע, עוד פעם שלישית, אחר כך הולכים לבית. למה? אז זה אומר הרשב"א, כיוון שהמזיקים רודפים אחריהם, שהם יוצאים בית הקברות, רודפים אחריהם. אז הם לא יכולים לעמוד, המזיקים הם טסים. הם כל הזמן בתנועה. כמו שבקדושה, ככה זה בסתרא אחרא. אז כיוון שהם טסים, אז האנשים המלווים חוזרים מבית הקברות, יש רוח רעה, הייתה עליהם רוח רעה שם. אז הרוח רעה טסה. אתה יושב, היא ממשיכה לטוס, אז היא לא יכולה, אז היא עושה עוד ציבור, החלשת אותה. קמת, הלכת, ישבת פעם שנייה, עושה עוד ציבור, החלשת אותה. קמת, הלכת, ישבת פעם שלישית, כבר אין לה כוח, די, היטסת אותה לחלוטין. זה כמו נטילת ידיים של שחרית, הגמרא אומרת, למה עושים 3 לסירוגין? הפעם שיבטה רוח רעה ששורה על הידיים כשאדם קם מהשינה בבוקר. אז בשפיכה ראשונה היא נחלשת מעט, שפיכה שנייה נחלשת פעם שנייה, שפיכה שלישית נחלשת לגמרי. אז זה גם כאן על אותו משקל, דבר רוחני, תדעו, הוא בתנועה, הוא אף פעם לא סטטי, הוא לא עומד, הוא לא יכול לעמוד. כמו שחשמל, ידוע, חשמל זה גם כן, זה עניין של זרימה. כל דבר רוחני הוא במצב של תנועה, כמו שהשמש כל הזמן נוסעת, היא מקיפה את כדור הארץ, כל גרמי השמיים, הכוכבים, מהם אנחנו יכולים ללמוד. הם כל הזמן במצב של תנועה, הם לא נמצאים רגע אחת, עומדים באיזשהו מקום. אין דבר כזה. אז הוא אומר כך, הירושלמי אומר, אז מכאן הנפש מצויה סביב לקבר. אומר הרשב"א, וגם תראה ראיה ממסכת בבא מציעא, שאמר אליהו זכור לטוב, שאני מאיר את אברהם ונותן לו ידיים ונותן לו להתפלל ומחזיר אותו לישון. אחר כך אני מאיר את יצחק, נותן לו ידיים, מחזיר אותו לישון. נותן, אחר כך שוב את יעקב, נותן לו ידיים, מחזיר אותו לישון. עד הם מוקים לה, אז הוא אומר, מכאן הנפש רואה את קרובותיה, יש לה נחת רוח. כאן ראינו שיש לה נחת רוח. אומר הרשב"א, אותו דבר השכינה, תראו איזה מילים. השכינה הקדושה בבית המקדש, שאנחנו באים לבקר, היינו באים בזמן שהיה בית המקדש קיים, כתוב בתורה, יראה כל זכורך את פני האדון השם צבאות, השכינה הייתה שמחה. עכשיו שאין בית מקדש, אנחנו באים בכותל המערבי, השכינה רואה אותנו, היא שמחה. הוא אומר, כמו שאם אתה הולך לקבר של קרובך, או איזה צדיק, הוא רואה אותך, הוא שמח שאתה מגיע אליו, וגם השכינה הקדושה זה באותו משקל, היא שמחה כשאנחנו באים לבקר שם. אומר, ולא רק בכותל המערבי, אלא גם בכל האזור של בית המקדש, זה המקום שהשכינה שורה, והמקום שהיא שמחה. אותו הדבר, אבן השתייה, זה שהזכרנו הסחרה. למעשה, אבן השתייה, תדעו רבותיי, שזה לא רק אבן השתייה שנמצאת במרכז בית המקדש. למעשה, אנחנו רואים את זה היום גם מבחינה ארכיאולוגית, כל הר הבית כולו, הר הבית כולו, אתה שומע? הר הבית כולו סלע אחד. סלע אחד. ואתה תראה את זה היום במנהרות הכותל. כשאתה הולך במנהרות הכותל, אז במנהרה הצרה הזאת, כשאתה הולך, אז אחרי שנגמרים אבני הכותל, אתה מתחיל לראות את הסלע של הר הבית, והוא הולך ומשתפע, והוא הולך ונהיה גבוה, אז הוא נהיה בגובה של בניין. והסלע הזה הוא כולו, זה סלע אחד שהולך מקצה אחד של הר הבית עד הקצה השני. רק מה? במרכז שלו הוא מוגבה, זה אבן השתייה. ומה המקור של אבן השתייה? זה כתוב בפרקי דרבי אליעזר. הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את העולם, התחלה היה רק השמיים. הוא היה כיסא הכבוד, כיסא הכבוד היה לפני שנברא העולם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח גרגיר חול, וכל מקום כתוב נוסח אחר, אבל זה אותו רעיון. מקום אחר כתוב כדור שלג, כי לשלג נאמר הווה ארץ, אחד אומר גרגיר חול, כל אחד אמר אבן, והשליך אותה לתוך המים, וזה בדיוק כמו שעובר נוצר במעי אמו, אותה טיפה שנכנסת לתוך בטן האישה, בתוך מים, ומתחילה להתהוות, ואחרי שלושה ימים נעשה מזה איזה יצור, עובר, והוא הולך ומתפתח במשך 9 חודשים. ככה היה כדור הארץ. וזה תח עיניהם מראות של כל המדענים, כל הרשעים האלה שכופרים בתורה הקדושה, ומלמדים בבתי הספר את כל התורות הפיזיקליות והכפרנות נגד התורה הקדושה. זה בדיוק כך, כמו שאתה רואה איך עובר נוצר במי אמו כעת, ואתה אם תיקח את העצם של העובר תגיד זה מלפני 20 מיליון שנה, אחד יגיד זה לפני 500 מיליון שנים, וזה גם כדור הארץ. לקח הקדוש ברוך הוא את הגרגיר הזה, הפיל אותו למטה, זה אבן השתייה, התפתחה, משם נהיה הסלע של כל הר הבית, וממנו הושתת כל העולם. מה עשה שלמה המלך? גמרא אומרת וקהלת, אתה רואה, הוא אומר, עשיתי לי שיטה ושידות, תרנגולות בני אדם, מה עשה שלמה? נטעתי לי גנים וגנות, כל מיני אילנות, לא היה סוג פרי בעולם, ששלמה המלך לא נטע בירושלים. איך? הגמרא אומרת איך? הרי כל פרי צריך איזה תנאים כדי להתפתח. כל עץ, יש צריך חום, יש צריך קור, יש צריך ערבה, יש צריך טמפרטורה ממוזגת, או חול או אפר מסוים. אבל שלמה המלך בחוכמתו ידע איפה אבן השתייה עוברת, וממנה יש עורקים כמו שיש בגוף של האדם גידים, ועורקים שהולכים מהמוח לכל הגוף, ומהלב לכל הגוף. כך שלמה המלך ידע איפה כל שביל ושביל תת קרקעי עובר, לאורך כל כדור הארץ, ויוצא נגיד במדינה מסוימת שם צומחים בננות, במדינה היא קיבי, במדינה השלישית ליצ'י, במדינה הרביעית מיצי, אני יודע מה. ושלמה המלך אמר במקום ללכת עד שם ולנטוע, אני אעמוד יד השיבר איפה שהמרכזייה, ושם באורק הזה הוא נטע עץ, יצא עץ כזה, ושם נטע עץ כזה, יצא כל האילנות היה בירושלים. אז מה נראות לך? שמאבן השתייה, מה זה אבן השתייה שוב? זה השכינה הקדושה. היא השכינה הקדושה, היא הלב של הכל, ויש מעשה מזעזע בזוהר חדש בפרשת ויצא, שם מובא על רבי זרה, כנראה זה רבי זרה הראשון, זה לא רבי זרה הידוע, שפעם אחת בא לבקר אצל רבי אליעזר, בן, לא, רבי אלעזר בן ערך, ושמע אותו בוכה בכי נורא, בכי תמרורים. אז הוא חיכה, לא היה לו נעים להיכנס תוך הבית שלו, שומע את הרב בוכה. הרי זה עברה חצי שעה, והוא בוכה ובוכה ובוכה, ואומר, אוי, שכך יהיה חילול השם, כך יהיה. בסוף הוא נכנס, הוא ראה שאין איזה סוף. נכנס, שאל אותו רבי, למה אתה בוכה? אומר לו, אני קורא כעת בתורה ואני בוכה על אבן השתייה שהיא השכינה הקדושה, שעתידים הישמעאלים לחלל אותה ולבזות אותה. אומר לו, מה יחללו ומה יבזו? אומר לו, בדורות האחרונים הישמעאלים ישלטו בבית המקדש, ישלטו בארץ ישראל, ואת כל המתים שלהם, אלה הנחשבים החשובים, יעבירו אותם ליד אבן השתייה ויקיפו אותה. תראה, זה דואר שנכתב לפני 1750 שנה, אומר לך מה שקורה היום, אקטואליה. והוא בוכה על זה, הוא אומר, תראה, הם עתידים לקחת ולתמות שם, ואני כואב לי על השכינה הקדושה שנקראת אבן השתייה, שהיא קודש הקודשים. הרי מה אנחנו אומרים ביום כיפור, בעבודת יום הכיפורים במוסף? בבית שני, בבית ראשון מניחה את מה? את הקטורת על בין הבדים, ובבית שני מניחה על אבן השתייה. זאת אומרת, אבן השתייה זה המקום של בית קודש הקודשים, שזה הגמרא אומרת שזה היה גבוה טפח מעל הקרקע. היום זה קצת יותר גבוה, כי פינו עפר מסביב, אז רואים את אבן השתייה, יש תמונות של זה, לא שהיינו שם חס ושלום, אסור להיכנס. זה חייב קראת מי שנכנס לשם, השם הצילנו. אבל אנחנו מצפים, מתי יגאל אותנו הקדוש ברוך הוא במהרה, ואבן השתייה תפרח ותרבה, והשכינה הקדושה תשלוט, וכל יהיה כמו שצריך. הרי זה הביא דברי הזוהר, תננן, נהיית ישיבה בעזרה אלה למלכי בית דוד, ולשכת הגזית אסחר למזבח. זאת אומרת, לשכת הגזית הייתה מקיפה את המזבח. והמזבח לבית האולם, והאולם להיכל, והיכל לבית קודש הקודשים. ושם שכינה נמצאת בכפורת כרובים וארון. עכשיו, רבי משה אלשיך גם כן העריך בזה, פשוט לא רוצה להלאות אתכם, כי יש עוד דברים די חשובים שצריך, עוד, הכל חשוב, אבל יש דברים די חשובים שאנחנו צריכים לדעת אותם הערב. עכשיו, מה קורה בחוץ לארץ? הפוסקים כתבו שגם בחוץ לארץ יש השראת שכינה. איפה ראינו? יש תשובת הגאונים. תשובת הגאונים בשערי תשובה, תשובה של רב היי גאון, הוא כותב, מעט רבנו אלוף הקודש אביב זל. מה פירוש אביב? זה אביב רב שריר הגאון, אביב של רב היי גאון. כותב כך, כשגלה יחוניה עם החרש והרסגר, יחוניה זה המלך יהויכין, זה גלות מרדכי היהודי, שאנחנו קוראים במגילת אסתר, אז זה אותו עניין, שגלה יחוניה עם החרש והמסגר ועם הנביאים שהיו עמהם, שבאו לנהרדעה, בנו שם בית הכנסת, מאפר ואבנים שהביאו עמהם ממקום בית המקדש. אז הנה מפורש בתשובת הגאונים, אגב זה ידוע, בית הכנסת הגדול שהיה בבגדד, שם היה דורש רבי יוסף חיים, שם היו נכנסים 30,000 איש. אבל הוא היה ללא תקרה, כי אי אפשר היה לבנות תקרה למקום כזה ענק. ובית הכנסת הזה, הוא מה שכתוב בגמרא, וכנישתא דשף ויתיב בנהרדעה. תכף נראה גם למה זה נקרא שף ויתיב, המפרשים הסבירו, כמו בוקה דעתמה דשף מדוחתה. זה השכינה הקדושה כאילו יצאה ממקומה מבית המקדש ועברה לשם. הגמרא שם אומרת ששם אין פחד מיצר הרע, כי השכינה נמצאת שם. דבר ידוע שיש לפעמים מתירים דברים שמפני שהוא לא ירא. לדוגמה, לצערנו היום זה קורה הרבה, שמשמור שקלה לפעמים היא לא תאורה, והיא בשעת החופה באה לחופה, בא החתן ושואל שאלה הלכתית, מותר לי לתת לטבעת או אסור לי? אז יש פוסקים שאמרו שדרך מטפחת, אבל זה ביזיון. כל העולם צריך לדעת שזה חופת נידה. למה לעשות את זה? זה הלבנת פנים. בהלכה, מפורש בהלכה, שמותר לו לתת לה את הטבעת ולאחוז באצבעה, אף על פי שהוא נוגע בה והיא אסורה. למה? כיוון שבאותה שעה אין לו זמן, אין לו הרהור לחשוב על עבירה בכלל. כי הוא כעת נמצא בתוך האירוע הזה, בתוך קיום המצווה של קידושין, ויש לפניו אנשים, כבר עם ועדה. בכלל הראש שלו לא נמצא באירוע הזה, אז מותר לו לתת לה את הטבעת, ואחרי זה פורש ממנה, לא נוגע בה. למה? אימת הציבור עליו. כמו שראינו שאומן מותר לו לטפל לפעמים באישה או באיזה דבר, למה? תריד באומנות, הוא עסוק באומנות שלו, אז כשהוא עסוק באומנותו התירו לו. עכשיו הגמרא שמה מדברת על בדיוק על בקן אישה זה שפי עתיד בנעתיה לגבי כמה עניינים של צניעות, שכיוון שהשכינה נמצאת שם אז היו מתייראים. עכשיו מה העניין? זה בית הכנסת הגדול ידוע בבגדד, עד היום הוא קיים שם, צערנו שומן בחרב. שם היה רבי יוסף חיים דורש כל שבת ושבת, והיה בנוי מסביב שבעה היכלות. כל היכל זה היה כמו חצי האולם הזה מסביב, היכלות עם קשתות, שההיכלות היו בנויים מאבנים עם תקרה. בהיכלות היו, היו ספרי תורה, 400 ספרי תורה היה בבית הכנסת הזה, ובאמצע במרכז התיבה היה 30 איש יכולים לשבת שם, והיה לה תקרה, לתיבה היה תקרה, אבל שאר בית הכנסת היה פנוי מתקרה. ותראה, יש תשובה בשאלות תשובות רב פעמים לגבי שבת, כי היה רלסים, כל מיני קורות לאורך התקרה מצד לצד, שבנו אותם בכל מיני צורות עם עמודים. עכשיו מה היה? שמש חמה קופחת, הוא היה דורש בשעה 11 בצהריים עד 1, זה שיא החום, אז השמש היה עולה למעלה ושם מחצלות, וכל רגע שהשמש מגיעה לאיזה צד היה מותח את המחצלות לכיוון זה ולכיוון זה. אז מדין אוהל, שם דן הגאון רבי יוסף חיים, אז כיוון שכבר זה היה מונח ידוע שאוהל שיש כאן טפח מבעוד יום אתה יכול להמשיך אותו, אז הוא דן שם והוא מתאר איך כן יהיה מותר להניח את המחצלות. אז איך שיהיה, ראינו משם. עכשיו זו בית הכנסת הזאת אישה ויתיב נרדה, ועל זה הגאונים כותבים, וזה המקור, תשובת הגאונים בשערי תשובה סימן עין א', שם מובאה התשובה של רב היי גאון. הוא מביא שיחוניה כשגלה מירושלים הוא ביקש פשוט מנבוכדנצר הרשע לקחת איתו אבנים ועפר מארץ ישראל. ומה הסוד? הסוד הוא שאם אתה לוקח עפר מארץ ישראל, איפה שתשים אותו הוא נשאר ארץ ישראל, ואילו אם תביא עפר מארץ, תביא אותו לכאן, הוא יהפך לארץ ישראל. כאן הגמרא אומרת, זאת אומרת חוץ לארץ בטל לגבי ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל לא יהיה בטל לגבי חוץ לארץ. ולכן משה מונטיפיורי עליו השלום, שהוא בנה לעצמו את אחוזת הקבר ליד לונדון, אז הוא לקח עפר מאזור קבר רחל ובנה את כל השטח, וגם ביקש שיקברו אותו מעליו, ישימו גם עפר של ארץ ישראל, שיקרא שהוא שוכב בתוך עפר של ארץ ישראל. אז זה אותו רעיון. עכשיו הרעיון פה שיחוניה מלך יהודה לקח איתו את החרש והמסגר וכל המאה ה-20 אנשי כנסת הגדולה, והוא לקחו איתם עפר ואבנים שהביאו עמהם, תראה מה שהוא אומר, ממקום בית המקדש. ככה לשון, אני קורא לכם את התשובה עצמה, ממקום בית המקדש, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, וקראו לאותו בית הכנסת שף ויתיב, כנזכר במסכת מגילה דף כ"ט. כלומר השכינה נסעה, שף זה נעקר, נסעה ממקדש ושכנה בהוא מקום. ולמה קראו שמו שף? נסעה מאותו מקום, כי דמרי להם בחולין, בוקה דעתמה, זה העצם של איך קוראים לזה? נו, החיבור של אגן הירחיים, בוקה דעתמה דשף מדוכתה. הוא אומר, ואמר רבי שמעון בר יוחאי, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני המקום, שכל מקום שגלו שכינה עמהם, שנאמר למענכם שולחתי בבלה והורדתי בריחים כולם, לעולם שכינה עמהם. אז הוא אומר, לא רק בזה, בכל מקום שישראל נמצאים, איפה שנמצאים, יש גמרא ידועה שרבי יוחנן אמרו לו פעם, איקה סבב בבבל. שאל אותם רבי יוחנן, איקה סביב בבבל, איך יכול להיות שבבבל מאריכים ימים, ורק כתיב למען ירבו ימיכם ימי בניכם, על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם, איפה מאריכים ימים בארץ ישראל, איך בבבל? אמרו לו שמשכימים מערבים בתי כנסיות, בתי מדרשות, אמר היינו דעני עליהו. אז מה הרעיון? הרעיון שבתי כנסת בחוץ לארץ יש להם קדושה של ארץ ישראל. לכן הגמרא אומרת שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקמו בארץ ישראל. פרשים כתוב שלאו דווקא בבבל, להגמרא דיברה בהווה, שבאותו דור היו בבבל. אבל הנה חינם, בכל מקום ומקום, שיש שם בתי כנסיות ובתי מדרשות, שם השראת שכינה. אז יוצא שעד היום, גם בחוץ לארץ, יש שכינה, אבל איפה? לא בבית הלבן, או בקדאוסי, או בדאוין, עשר, היית שם פעם? גם אני לא הייתי. זאת אנחנו בסדר. אז איפה שראשי מדינות נמצאים, כן, אצלם גולה השכינה, בצערנו, זה בגלל שיהודים נמצאים שם. אבל עיקר מקומה, במקומות שנמצאים ישראל, נמצאים, יש קידוש. איפה ראינו? במדרש רבה, רבי שמואל משום רבי חיינה, כל קידוש וקידוש שישראל מקלסים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יושב ביניהם, מדע ודכתי ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. ולעופר הילים, רבי יוסף ורבי חנינה, לעורזה להון דאיילתה. אחר כותלי בתי כנסת ובתי מדרש. והיינו דכתי ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואורח נכון היום, הולך בדרך צדיק, להיות אמו מי שידבר אמו בדברי תורה, וכך דרכם של צדיקים, הולך ואור, הולך ואמו דברי תורה, כי בכל מקום שיש דברי תורה, שכינה שם. אז הנה מפורש. אז גם בחוץ לארץ, איפה שלומדים תורה, או איפה שיש מקום מיוחד ללימוד תורה, שם יש השראת שכינה, ואין שם חשש. בגלל? לא, לא עד כדי כך, זה כאילו. לא אמר הרעבד, הרעבד אמר על הפסוק בתהילים, אם אמרתי אספרה כמו, הנה דור בניך בגדתי. הוא אומר מה פירוש? יש מי שעושה איזה מצווה, מניח תפילין, כאילו קיים, מעלים עליו כאילו קיים כל התורה כולה. וכן, כיבוד הבאים כאילו קיים כל התורה כולה. ועוד יש מצוות כאלה. אומר אז בן אדם מה יגיד? בשביל מה אני לרדוף אחרי המצוות? אתה יודע מה? אני אניח תפילין. זהו. ואני אגיד שבתפילין קיימתי את כל התרי"ג מצוות, ושאר המצוות יבואו לידו, נגיד לא צריך, אני הנחתי תפילין, וכן על זה הדרך. אומר תיזהר, אם אתה עושה ככה, אז יש כנגדו, יש עוד רשימה ארוכה של הרבה עבירות שהגמרא הביאה, גם במסכת מכות וסנהדרין בעבודה זרה, שמי שכועס כאילו עובד עבודה זרה, שמי שמספר לשון הרע ראוי להשתיכו לכלבים כאילו כפר בעיקר, ומי שזה כאילו. אז אם אתה מתחיל להגיד הכל כמו אין דור בניך בגדתי, גם בדברים שהם שליליים, גם אפשר לעשות לו את זה. למה רק בזהו, כמו עם רבי נתן אייפשיץ, הסיפור הידוע. הוא היה ילד, אז הוא היה קצת שובע כשהיה ילד. אז יום אחד הוא בא לבית הכנסת, לא בא לו להתפלל, היה בגיל שבע. אז אמר רק מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. ואחר כמה, ונאמר והיה אדם עליך כל עד שם, הוא ידע אחד שמו אחד, את סוף הסידור, בתחילת הסידור. וברח. ואבא שלו תפס אותו, אמר לו, מה עשית? אמר לו, לא בשבועות, לא ככה עושים. קוראים פסוק מתחילת הפרשה, ופסוק מסוף הפרשה, אני ככה עשיתי היום, לא בא לי להתפלל, אין לי כוח להתפלל כל התפילה, קראתי פסוק ראשון, פסוק אחרון. אמר לו, בסדר, סתנע עליי, חכה, אנא בפרג'יק, אני אראה לך מה זה. מה עשה? בלב שבת, קנו דגים, דגים משובחים, וכל אחד מקבל דג. המתן הראשית בא, טוב שלא לקבל דק, אבא שלו חתך את הראש וחתך את הזנב, שם לו בצלחת. אמר לו, מה זה אבא, איפה הדק? הוא אומר, מה שאתה עשית, אני עשיתי לך. מידה כנגד מידה לא באת לה. אז לכן צריך להיזהר, לא כל דבר להגיד זה כמו, רק בלית ברירה, אז להגיד כמו, לפחות זה, אבל לא קבוע. אז הוא אומר כך, כבר נשאלה שאלה זו לחכמים, ומסלו משל, למה הדבר דומה לשמש? הנה השמש נתן אותו שמתברך בחקיע השמיים ושם הוא קבוע ואף על פי כן הוא מאיר על הארץ. תשמע מה הוא אומר. הוא אומר השמש ברקיע, אבל איפה היא מאירה? לכאן לארץ. בכל בית שהוא מוכן ומכוון לשמש, ניצוץ השמש נכנס בו לפי שעה. זאת אומרת, אם תפתח חלון, והחלון בדיוק יהיה מול איפה שהשמש, אז השמש נכנסת. יש קיר, לא תיכנס. הרב מהצד ההוא, גם יש חלון, תיכנס, נכון? אומר, כך זה השכינה.
תשמע מה אומר הרשב"א, ככה זה השכינה. אומר, היא קבועה בבית המקדש, זה המרכזייה שלה. אבל איפה שאתה תעשה בית לשכינה, היא תבוא, הקרניים שלה תבוא ויכנסו שם. בלב שלך היא תבוא ללב שלך. בבית הכנסת שאתה מתפלל היא תבוא לשם. באיזה מקום קדוש ששם אתה תעשה איזה הכנה או הכשרה, היא תבוא לשם. הוא מביא פסוק. פסוק אומר בחבקוק, זה פסוק בחבקוק. ושם חביון עוזו. מה זה ושם? בבית המקדש חביון עוזו. קרניים מידו לו. זאת אומרת, מקרניים יש, מבית המקדש יוצאים קרניים, ובאים ונוצצים בבתי כנסת ובתי מדרש. הוא אומר, ואיפה ראייה שזה גם בחוץ לארץ? פסוק יחזקאל, והיה להם למקדש מעט בארצות מגוריהם, זאת אומרת, בכל ארץ וארץ שיש יהודים, שיש שם בית הכנסת, שם בית מדרש, אז זה, חוץ מאיפה שיש רפורמים, למה? סיפור ידוע על החתם סופר עליו השלום. היה שמו משה, רבי משה סופר. אז פעם אחת הוא הלך בבודפשט שם, שם בהונגריה היו הרבה רפורמים שהרימו ראש. אז הקימו, בנו איזה, בית, איזה טמפל, קוראים לזה. בית הכנסת מפואר, אבל בדיוק תואם כנסייה. ממש. כמו כנסייה. מה יש בכנסייה? גם אותם אביזרים, אותם זה החיצוניות והפנימיות של כנסייה. ואז כל אחד היה מפאר, כמו להבדיל בפרוכת, כותבים איזה פסוק, אז זה השער לשם, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים בתפילתנו, או על בית הכנסת כותבים איזה פסוק. אז הם כתבו שם, פסוק בחוץ, וכבוד השם מלא את המשכן. אז עבר רבי משה סופר, אמר לו הרבי הפרפורמי, אולי הרב ייכנס, אמר לו, טוב, כבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אני קוראים לי משה, אני לא יכול להיכנס שם. כן, אז אומר, מכאן ראית שזהו. עכשיו עוד מקום יש שכינה, מקום של תינוקות של בית רבנה. עכשיו אין נפקה מינה, נפקה מינה, שאם אדם יש לו איזו בקשה, ללכת להתפלל שם. אז לפעמים אדם לא יכול להגיע לכותל המערבי, או לא יכול להגיע לקבר שמואל הנביא, לא יכול להגיע לקבר רבי שמעון, אז לך לבית הכנסת. אבל איזה בית הכנסת? שמתפללים שם, שיש שם פעילות. או בית ששם יש, או בניין ששם יש תינוקות של בית רבן, ששם יש השראת שכינה. איפה ראינו? באיכה רבה, שם כתוב, עולליה הלכו שבי לפני צער, אמר רבי יהודה. בואו ראו כמה חביבים תינוקות של בית רבן לפני הקדוש ברוך הוא. גלתה סנהדרין, לא גלתה שכינה עמהם. גלו משמרות, מה זה משמרות? משמרות הכהונה. לא גלתה שכינה עמהם. וכיוון שגלו תינוקות של בית רבן, גלתה שכינה עמהם. עדה עוד הכתיב, עולליה, זה עוללים, זה התינוקות של בית רבן, הלכו שבי לפני צר. מיד ויצא מבת ציון כל הדרה. אז איפה שיש תינוקות של בית רבן, שם השכינה שורה. כן, מרדכי היהודי, שהיה אותה גזרה, ממרדכי לאסתר, כשעמד עליהם המן הרשע, מה עשה? הלך לתלמוד תורה, שאל את התלמידים, פסוק לי פסוקיך, שלוש תינוקות, אמרו לו שלוש פסוקים. אומר, ולכן, כאשר עולליה הלכו שבי לפני צר, מיד ויצא מבת ציון, הנה אומרו, כי עולליה עם תינוקות של בית רבן, והדרה הוא השכינה, נקראת הדר. זה הדר שעליהם. עכשיו, דבר נוסף, בתי כלא. שם השכינה נמצאת, איפה שאסורים בני ישראל. זה נורא, מאוד קשה. או ששבויים שם, בפרט אם הם תלמידי חכמים, כך כתב רבי משה אלשיך. ויהיה השם את יוסף, וית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. אז הוא אומר, הנה כתבנו למעלה, שביאת יוסף למצרים, למה הייתה, מביא בשם הזוהר, שהשכינה הייתה צריכה לרדת למצרים, אז אי אפשר שהשכינה תרד לבד, צריך להכין לה איזה מרכבה. אז יוסף הצדיק נמכר לעבד וישב בבית הסוהר כדי שיתחיל להכין מקום לשכינה שתבוא ותשב שם. הוא אומר, והנה בתחילה הייתה במצרים שהוא גלות, ואתה הוכפל לדבר שהייתה גם בבית הסוהר עם יוסף. זה היה קשה מאוד. וזהו ויהיה השם את יוסף, כלומר הוא היות שכינה שם עם יוסף בבית הסוהר, ואמר, ראונה חסידותו יתברך, כי... כן, כי יוסף הסב על ידי 10 טיפין שיצאו מאצבעותיו להיות 10 שנים בבית הסוהר. נמצא כי הוא הסב היות השכינה בבית הסוהר, אז היא הייתה איתו. עכשיו ידוע, היה מעשה בברמייזה בגרמניה. גרמניה ארורה לפני 730 שנה בדיוק. שנת בערך, שנת מ"ה לאלף הזה. שנת מ"ה, היה הגאון בעל תרומת הדשן, הוא רבנו מאיר מרוטנבורג, עליו השלום, מהרם, רבו של הראש. תלמידיו היו הראש, המורדכי, הגאות מימוניות, כל אלה היו תלמידיו. אז היה דבר נורא והיום, מה היה? ישב בכלא 7 שנים. 7 שנים. למה? כי הוא רצה לעלות לארץ ישראל. הושיבו אותו בכלא 7 שנים. הוא רצה ספר תורה, אז בשמיים שלחו לו בלילה ספר תורה שכתב משה רבנו. והוא העתיק אותו, היה לו קלף וקולמוס ודיו, כי התשבץ היה נכנס ויוצא אצלו. גם הגאות מימוניות היה נכנס ויוצא אצלו. אחר כך הם רצחו אותו הגרמנים. הגאות מימוניות בגיל 36 הם רצחו אותו. כן. הוא כתב, הספיק לכתוב על 10 חלקים של הרמב״ם, הגאות מימוניות, על 4 לא הספיק. רצחו אותו ואת אשתו וילדיו, גם את המורדכי. מורדכי היה בן 45. הוא, אשתו וילדיו, העלו אותם על המוקד, צרפו אותם. 5 תינוקות. מה שמם וזכר, גרמנים ועבורים. אז המהר"ן מרוטנבורג ביקש רחמים, והעתיק את הספר תורה וכתב אותו. הוא כתב את הספר תורה הזה, ושם אותו אצלו בכלא. אחרי זה היה מעשה ידוע, מעשה נורא והיום היה. אחרי 7 שנים הוא ידע שמגיע יום פטירתו, מה עשה? לקח את הספר תורה, עטף אותו בכמה עטיפות, ושם אותו בתוך ארגז של עץ. וארגז ועוד ארגז, וארגז הזה וארגז שלישי. סגר אותו, והוא, הכלא, בזמנם, כל הבתי כלא היו בתוך הים. זאת אומרת, זו שלוחה שיוצאת מהיבשה כמו מלון צף, אי כזה, כן. אז הוא יצא החוצה ושם אותו במים, על המים שיצוף. זה צף. ונפטר. מהר"ן מרוטנבורג נפטר בתוך בית הכלא. עכשיו, מה היה מעשה נורא? הגיעו דייגים בכל מיני ספנים, נוסעים, רואים איזה משהו צף במים, איזה עצם לא מזוהה. מתקרבים אליו, מתקרבים, 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 מגיעים מרחק של 10 מטר, 15 מטר מזה, ממנו, בורח להם קילומטר. לא הבינו מה זה דג או איזה דבר נושם, דבר חי. וכך זה היה, פעם אחרי פעם. אחר כך קראו לעוד ספינות, איזה 50 ספינות של דייגים, הקיפו את הארון ולא הצליחו. עד שבאו היהודים, אמרו להם, אולי אתם היהודים יודעים מה זה, התקרבו, אליו לקחו את זה. זה היה ספר תורה של מהר"ן מרוטנבורג. ספר תורה הזה היה בהר ציון, עד לפני כמה שנים. אחר כך הייתה איזו שריפה והיה איזו בעיה. יש לי איזה צילומים מהכתב, זה נפקא מינה בכתב הזה, זה כתב יד עתיק מלפני 750 שנה. אז היו באים אליו כולם, וזכה שהשכינה, כתוב שהשכינה הייתה מתגלית אליו שם. אותו הדבר היה עם הגאון רבנו יוסף חיים. רבנו יוסף חיים בשנת תרמ"ב. תפרש מבית, העלינו עליו עלילה, כל העסק של האחים שלו היו עסוקים, עוסקים באיזה מסחר, באיזה עסקים, אז כתבו את העסק על שמו, חברה שהייתה רשומה על שמו. והערבים זעיפו שם איזה דבר והביאו אותו למשפט, הוא ישב בכלא 9 חודשים, רבי יוסף חיים. ואמרו עליו מכאן שהיה ניצוץ יוסף הצדיק, כמו שיוסף הצדיק ישב בכלא, ככה גם הוא ישב בכלא. ובאותם החודשים שהוא היה, כתב את ספרו שאלות תשובות תורה לשמה, כי לא היה לו ספרים, הכל בעל פה, מה שהזיכרון שלו, כתב איזה 700-800 שאלות, יש לנו חסרות עד היום איזה 200 שאלות מזה, זה לא כל הספר נתפס.
אז זה, הכל הוא, זה שאלות מוזמנות. אתה רואה שזה סוגיה מסכת זבחים, פה סוגיה מסכת מנחות, פה איזה דבר בדברי רבנו ארי, פה בזוהר פנחס, פה בזוהר בעירה, וכל מיני מקומות. הוא ממציא שאלה לפי אותה סוגיה, והוא כותב לפי ספר זה וכך, בנוף קמינה גם להלכה. הרבה דברים יש שם להלכה, יש גם בקבלה, וכל מיני, כל חלקי השולחן ערוך. אז הוא כתב את הספר הזה, אחר כך הוא רומז על זה בפרשת לך לך בעוד יוסף חי, הוא רומז משהו, הוא כותב על איזה חסיד אחד גדול, שפעם אחת העלינו עליו עלילה וישב בכלא, מקום ששם יש רוצחים וגנבים ושודדים ואנשים וכל מיני אנשים פושעים. ועל לא עוול בכפו, ישב שם 30 יום, ובאותם 30 יום ישב וכתב ספר ושמו מתיר אסורים. ככה הוא כותב. וביום שסיים את הספר בא השר בית הסוהר ואמר לו, אתה משוחרר, לך הביתה. אז הוא הלך הביתה, לקח את החפצים שלו, לקח איתו את הספר הזה, חזר הביתה בוכה, ממרר בבכי, מה זה, על מה עלתה לי כך 30 יום, לא הייתי בבית הכנסת, לא שמעתי קדיש, לא בריחו, לא קדושה, לא ברכת כהנים, לא קריאת התורה, לא כלום, כל זה הפסדתי, על מה? והיה בוכה, ותוך הבכי שלו נרדם וראה בחלומו שהוא הולך בדרך, והנה מלאך אחד אומר לו, תסתכל אחריך. מסתכל אחריו, הוא רואה 30 בחורים יפים, איזה בעלי קומה, בעלי זיו, תלמידי חכמים גדולים בתורה, עצומים. אומר לו, מי אלה? אומר לו, הבנים שלך. איזה בנים? מה פתאום? אומר, מכל יום שהיית שם בכלא, הולדת בן אחד. זה נשמות שהיו עשוקות שם מששת ימי בראשית. אומר לו, וכל המקום הזה היה שיא התומעה לא עליכם. שם כל האנשים הכי דיוטה תחתונה, מהתחתית של התחתית של העולם הזה, נמצאים שם בכלא הזה. וכל הזמן, ויש שם ניצוצי קדושה, מזמן בריאת העולם. ולא היה איזה צדיק שיבוא, יאסוף את החלקים שנמצאים שם, ויעלה אותם למעלה. אתה באת, מהשמיים שלחו אותך לשם, והיית שם בכלא, ו... הוצאת את כל הניצוצי קדושה האלה, ונולדו מזה אנשים. מה לא, זה 30 בחורים שראית. אז הוא כותב את זה בספרו, זה מרמז על מה שהיה איתו. 9 חודשים הוא היה שם בכלא, כתב את הספר תורה לשמה. והוא העלים את שמו גם, חסה השם יחזקאל כחלי. יחזקאל יוצא גמטריה יוסף. וכחלי גמטריה חיים, זה אותה גימטריה. ואת זה הוא כתב להיותו בכלא שם, ורצה להעלים את שמו, ולכן קרא לו תורה לשמה, שלא יהיה לו שום כבוד ושום נפקמינה במה שהוא כתב חידושים. לא יהיה לו מזה שום... זה היה הסיבה שהוא עשה. אז מכאן רואים, זו עוד ציאטה, שגם הזוהר הקדוש כותב בפירוש שהשכינה הקדושה נמצאת בכלא, שזה בית האסורים שלה, והיא נמצאת, ושם הוא אומר, היה מהמנה, עדה הוא דכתיב, והוא מחולל מפשענו, מזה משה רבנו אומר, השעתה איהי לסלקה לאלה באומאה אמא אנט, דה בגינה הכנה באה לסלקה, דה היווי קודשה ברור שולי התגליה לך, ובית אסורים דירך, מקבורה דירך, ומעבד אמא כתיבו דאנט מחולל בחובין דאמה, עדה הוא דכתיב, והוא מחולל מפשענו, אמר לראיה מהמנה, באומאה לך בשמה דהוויה, לא תאחר, בכל יכולתך, דענה בצערה סגי, ואיפן כה וכה, ויהיה כי אין איש עוזר לי. מי? משה רבנו אומר, בגלות הזאת אני רואה אין מי שעוזר לי. להפקה לי מהי צערה והי כמורה, להתמר עליי, ויתן את רשעים כברו, ולא ישתמוד עם בי, וענה חשי בעיניו בין ערב רב רשיעיה ככלב מת, דשרח בעיניו, דחוכמת סופרים תשרח בעיניו בכל קרתה וקרתה, כל אתר לישראל מפוזרים ביני ובין מנחבן, והתהדרו אינון ערב רב רעיין על ישראל ענה דקוצ'ה בריקו, להתמר בהון ואתן הצוני צון מראיתי. ואז הוא צועק ואומר, בבקשה אני יושב בבית האסורים יחד עם השכינה הקדושה, ומביא שם משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. משגיח מן החלונות זה לבית הכנסת, שהאבא והבנים שלו אסורים בבית הכנסת שם, מציץ מן החרקים, זה החרקים של בתי הסוהר. באמת זה ככה. אני לך את האמת, ביקר עד היום יש לי טראומה. ביקרתי בכלא רמלה ובבית המעצר ניצן, וזה שם, בית הכנסת שם זה משהו מפחיד, מפחיד, מפחיד. חלון,
כל החלון, האורך שלו אולי 40 סנטימטר, רוחב 15 סנטימטר. וברזלים כאלה עבים, שאי אפשר אפילו להוציא אצבע מבין ברזל לברזל. זה אתה רואה את השמיים שם. ותקרא בגובה הראש כמעט. צריך להיות שם בבית הכנסת, לתת שם דרשה, ולהתפלל שם, או יפערו איזה מצב, זה להרגיש מה זה כבד. ולעבור חמש דלתות עם סורגים ומנעולים ומפתחות. אתה יודע מה זה? זה עד היום זה משקשק באוזניים, הצלצול של השרשראות עם זה השם מרחם, משווה כלא, משווה צלמוות, זה השם ישמור. אז אומנם שם היו יושבים אלה הבעלי הכבדים ביותר, והשם מרחם, מצאתי שם המון מאחינו בני ישראל, תושבי השכונות, החרדים לצערנו. אז זה, אתה מרגיש מה זה השכינה בגלות, מה זה השכינה בצער. זה לא דבר פשוט. אז היא נמצאת בכל מקום שנמצאים שם. הנה, יונתן פולארד עכשיו, לא נמצא שבע קומות מתחת האדמה. שכינה נמצאת שם. צריך להתפלל עליה איפה שהיא נמצאת, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותה מהגלות. אז יוצא איפה שזה מקום השכינה. עוד בעניין מה יש לנו, מקום המקדש גם כן, אז דיברנו על זה לפני כן, יש בשו"ת ציץ אליעזר שהוא מצטט את שו"ת הרדב"ז על כל העניין של בית המקדש, הוא מביא שם, הרדב"ז כותב ששלוש בזמן של שלוש תפילות, תפילת שחרית, תפילת מנחה ותפילת ערבית שישראל מתפללים, אז התפילה עולה. אגב, הרמה מפנו יש לו חקירה. הרמה מפנו היה קצת אולי 100 שנים פחות אפילו, אחרי הרדב"ז. הרמה מפנו הוא תלמיד של הרמ"ק. אז הוא כותב, איך יקון הדבר הזה? הרי למעשה, איך אתה אומר שהחלונות של בית המקדש העליון פתוחות רק שלוש פעמים ביום, שזה פעם בשחרית, פעם במנחה, פעם בערבית. זה זמני תפילות, זה סגור. אחרי שעובר זמן תפילה, נסגר. אז הוא אומר, אבל אם אנחנו מסתכלים, כל כדור הארץ זה יום ולילה לא ישבוטו, יש לנו 24 שעות. אז אין לך שעה, עכשיו למשל באוסטרליה התפללו כבר מזמן גמרו שחרית, ביפן, אני יודע איפה, בהודו, כאן מתפללים שחרית, וכן הלאה. אז בארצות הברית עכשיו גמרו ערבית של זה, יש מקומות שעדיין לא סיימו, אני יודע מה, יש הבדלים של 12 שעות בין מקום למקום, בין מחוז למחוז. אז הוא אומר שבאמת בחוץ לארץ באמת השערים נעולים. מה נפקא מינה? הוא אומר לדוגמה, אם בן אדם למשל התפלל תפילה והתפילה לא בזמן, אז ננעלה החלון של הרקיע, ננעל, אז התפילה שלו מחכה בחוץ, יש תור שכל התפילות הולכים לפי ארץ ישראל. אז התפילות של הסריה הבאה, נגיד פללנו שחרית, אז נסגר השער, נסגר, נגמר זמן תפילת שחרית, נסגר השער, עכשיו מגיע זמן מנחה, מחכים עד שיגיע זמן מנחה. עכשיו מה עם שחרית של שאר המדינות שכעת הם מתפללים וכעת זה הזמן שלהם? זה לא עולה ישירות, זה מחכה וממתין, הוא תופס טרמפ על תפילת מנחה של פה, וכן הלאה. אחרי זה מגיע זמן ערבית, נגמר ערבית, נועלים את הרקיע, אז מחכים עד שיגיע זמן שחרית. ופלא פלאים, לפי הזוהר זה חמור מאוד. הזוהר אומר שחצי שעה אחרי צאת הכוכבים נועלים את דלתות גן עדן, אמרנו, וזה לא זמן תפילה. נפקא מינה, אלה שמתפללים קבוע בתשע, בעשר בלילה ערבית, יש להם בעיה לפי רבי שמעון בר יוחאי. שם בעיה, למה? התפילה הערבית הזאת מחכה, היא לא עולה, לא נכנסת, עד שיבוא זמן שחרית, ואז יפתחו את שערי גן עדן, אז תעלה גם הערבית הזאת. אבל בינתיים היא מתעכבת, כמו שהתפילות של חוץ לארץ מתעכבות, עד שיפתחו שערי השמיים של ארץ ישראל, שאז הם ייפתחו. יש סברה ברב פעלים, הוא טוען שאם יש איזה צדיק מיוחד בחוץ לארץ, יכול להיות שהוא כן יכול לפתוח את השערים שם, בשבילו יפתחו ויעלו, אבל עדיין הרמ"ק לא מסכים עם הסברה הזאת, טוען שזה לא ככה. אז בכל אופן, זה הסדר של העניין. סליחה? לא קשור לקברי צדיקים בכלל. תפילות קבועות של שחרית מנהרית של כל עת ועת, של כל יום ויום. כן.